חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוקלט עוד לפני השביעי באוקטובר, כשהחיים שלנו עוד נראו אחרת לגמרי, ושהדבר שהכי הסעיר אותנו היה הסכם השכר החדש שעמד להיחתם על ידי ארגון המורים, ולמעשה לא נחתם עד היום, ובאמת השנו את הפרק הזה לאורך התקופה הזאת, ובחרנו גם להקליט פרקים יותר רלוונטיים לתקופה, ולהתקדם עם נושאים רלוונטיים אחרים, וכיוון שארגון המורים עלה שוב לכותרות, כיוון ששוב יש איומים בהשבתות, ויש עיצומים לגבי מסירת ציונים וטיולים וכולי, אז הבנו שזה נושא שלא נס לכו, אז בשלב הזה אנחנו בוחרים לשחרר את הפרק לאור, אנחנו חושבים שיש בהחלט הרבה מה לקחת ממנו.
אז באמת הזנו לפרק שוב, והרגשנו שיש בו הרבה תוכן ובשר סופר רלוונטי. כן חשוב להגיד, כשאתם מאזינים, תזכרו שזה הוקלט לפני השבעה באוקטובר, כלומר, גם יש פה איזה כלילות שאנחנו חושבים שאלה הצרות שלנו, שאפשר לשמוע אותה. וגם כן, היה פה שיח מאוד נוקב, מאוד ביקורתי, שאני לא בטוח אם היינו מגיעים לאותם טונים של ביקורת, כלומר, בתקופה כזאת שהיא בכל זאת מאוד מאוד רגישה בעם. אז קחו את זה בחשבון, ואנחנו חושבים שזה עדיין פרק סופר סופר רלוונטי, והוא ממש השפיע עליי, בוא נגיד ככה.
שאני מנסה לחשוב בכלל מה הקשר שלי לארגון המורים, או מה משך אותי כמורה צעיר אידיאליסט בכלל להתעניין בארגון המורים. נראה לי שהרגע המכונן היה שביתת המורים ב-2007. מה ידענו שהכל גרוע, הבנו שבעצם המציאות הישראלית גרועה, מי רוצה להיות מחנך בשכר הזה, לא שווה להתקדם במערכת החינוך הישראלית, עדיף להיות מורה מקצועי, מחנך, עדיף להיות מחנך במרכז שכבה וכך הלאה, ויצאנו לרחובות. היינו אז חבורה של מורים צעירים, ופשוט ארגנו את הפעילויות, בזמנו בתיאום עם ארגון המורים, אבל אז הבנו את הכוח האדיר שיש לארגון המורים, וגם את הפספוס הגדול שיש לארגון המורים, שאילו רק היה לנו ארגון מורים אחר, החינוך במדינת ישראל היה יכול להיות שונה לחלוטין.
אז אנחנו בעצם היום נדבר על נושא שהפך להיות חם מאוד בתקופה האחרונה, באמת סביב כל העניינים של ההסכמים החדשים, וזה כל הנושא של ארגוני מורים, ואיפה אנחנו משתלבים בתוך הדבר הזה, אם בכלל. אז קדימה.
יאללה.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
מצטרף אלינו שמולי בינג, איש חינוך לשעבר, מנהל כפר הנוער בימין עוד, שניסה לפני 15 שנה לרוץ לרשות ארגון המורים. שמולי, אתה רוצה לספר קצת על עצמך?
אז קוראים לשמולי בינג, אני בן 45, נשוי, 6 ילדים, גר היום בכפר עציון, 20 שנה בחינוך, התחלתי מחנך כיתה, מרכז שכבה בתיכון הראל, אחרי זה ניהלתי את התיכון בכפר הנוער ימין אורד, ואחרי זה ניהלתי במשך 7 שנים את הכפר. בעצם באתי לחינוך, זה מה שעניין אותי בחינוך. הייתה שנה אחת שעשיתי פוס בחינוך לרוץ לרשות ארגון המורים ביחד עם חבורה של מורים צעירים, כלומר דודי פרידמן הוביל את זה, אני הצטרפתי אליו.
רגע, עוצרים בשביל לרוץ?
תראה, הורדתי משרה, זה היה קמפיין פוליטי אמיתי, כלומר אנחנו ידענו שאנחנו רוצים לנצח, תמיד הייתי משרה פלוס בחינוך, משרה ורבע, משרה וחצי, ובפעם הראשונה אמרתי, אני עזבתי את החינוך, עברתי להיות מורה מקצועי.
את החינוך כיתה.
את החינוך כיתה.
כן.
הייתי מורה מקצועי באותו שנה, זה גם הייתה חוויה לזהות איך נראה החינוך מכיוון אחר. והסתובבנו בבתי הספר על מנת בעצם לנהל קמפיין, אני אשאל אתכם חידה, זה דרך אגב, זו הייתה יחידה מדהימה שלא השתנתה לדעתי מאז ועד היום. האם הצבעת אי פעם לארגון המורים? זו תופעה מרתקת.
לא, ברור שלא.
האם אתה יודע או את יודעת איך נראים הבחירות לארגון המורים?
לא.
והאם ראיתם באתר של ארגון המורים כשיש בחירות, שזו תופעה מדהימה? כלומר, אחד המאבקים הגדולים שלנו היה להגיד לארגון המורים, תקשיבו, יש לכם עיתון? יש לכם אתר? בואו נשים בהום פייג' בענק. יש בחירות כדי שאנשים יצביעו.
כן, כדי שאנשים שבאים לחפש מבצעים לפסח, גם ידעו שיש בחירות.
כן, עכשיו זה דבר מדהים. תחשבו על התופעה המטורפת הזאת, שבעצם אתה שואל את רוב המורים במדינת ישראל, האם הצבעת אי פעם בבחירות, האם אתה יודע איך התנהלו הבחירות, ובמי בחרת, רובם המכריע למושג איך זה קורה. וזה דבר מדהים ש... אנחנו מקבלים הרי אימיילים מארגון המורים, איך לא קיבלנו אימייל על זה שיש בחירות? הרי זה גם לא עולה כסף.
כן. אז אני... יש לי רק... זהו, אז רק רציתי להגיד שכאילו, כשאמרת את זה, זה היה נשמע לי כזה קצת אירוני, שצריך לקחת הפסקה מהחינוך, ניסחת את זה ככה, הפסקה מהחינוך, בשביל להיכנס לארגון המורים, ונראה לי שזה גם קצת ממחיש את המתח פה בפרק, של כאילו מה בין העבודה שלנו כמחנכים, בערכים, ובלגעת בנפש של הילדים, לבין הפוליטיקה הזאת של הארגונים.
תראה, זו שאלה מעולה, רק אני כתשובה, זה הבעיה שלנו. אני חושב שאולי המסר הכי גדול של המחאה בחצי שנה האחרונה, ובכלל לא משנה מה הדעה שלך, שפוליטיקה משפיעה לנו על היום-יום, שהפרטנו מאיתנו האנשים הטובים את הזירות המשמעותיות, ואמרנו רק הדפוקים ילכו לפוליטיקה, רק הדפוקים ילכו להיות ראשי ארגוני עובדים, רק הדפוקים יהיו שם, והתשובה היא שזה בעיה. זה בכלל לא משנה אם אתה ימין או שמאל, האנשים הטובים צריכים להשפיע, ואנשים הטובים צריכים להיות אלה שמשפיעים על האנשים שנמצאים בפוליטיקה, והפרטנו את הזירות. דרך אגב, הפנטזיה שלי, לא יודע מי שזוכר, אבל דמיינו על לשכת עורכי הדין. תשאלו חברים שלכם, עורכי דין, כן. האם לפני חצי שנה הם חלמו אי פעם שהם יעמדו בתור כמה שעות כדי להצביע ללשכת עורכי הדין? עכשיו זו תופעה מרותקת. אחוזי הצבעה עלו פלאים כן. בזכות המחאה, ואנשים עמדו בתור שעות. עכשיו זה דבר מדהים, כי מה הם גילו? שלשכת עורכי הדין היא דבר משפיע, דבר שאף אחד מאיתנו לא ידע. עכשיו בוא ניקח את זה לעולם שלנו, אני מורה, אני מחנך כיתה, האם ארגון המורים הוא יכול להשפיע עליי באופן מהותי, והאם בעצם הוא יכול לשנות המון דברים שמתחוללים בכיתה שלי?
חד משמעית.
התשובה היא חד משמעית, דרך אגב, אבל אם היינו שואלים את המורים...
הוא אומר חד משמעית לא.
רגע, אני שואל גם אותך, יעל.
לא, למה?
אם היית שואלת מורה, ארגון המורים, או מי עומד בראשו, זה משפיע על הכיתה שלך? הוא אומר, מה פתאום? איך הם קשורים למבצעים של פסח?
אני יכול להקשות עלייך, יעל? את אומרת חד משמעית, לדעתי על 10 דברים שהייתי שואל אותך, אם הם חד משמעים משפיעים על הדברים, היית פעילה בהם, נכון? את אדם ערכי, את אדם אקטיבי, דברים שאת אומרת חד משמעית, היית מתפעילה בהם, האם היית פעילה אי פעם, והאם הלכת בכלל להצביע?
נכון.
והבחירות ארגון אומרים, כנראה שאו שהתשובה היא לא חד משמעית, או שהצליחו לגרום לך להבין שזה משפיע, אבל אין לך שום יכולת בכלל לגעת בזה.
נכון. אני חושבת שקודם כל, בוודאי שזה הדבר השני. כאילו זה מרגיש כמו משהו בלתי מושג, זאת אומרת, רן ארז, הוא יושב על הכיסא עד 120 בבריאות טובה, כאילו.
שם בדוי, כן, אנחנו לא מדברים פה, סתם.
מדברים לגמרי פרסונלית. לא, אבל כאילו, זה באמת, כן יצא לי גם בעבר לשמוע על באמת כל מיני ארגונים שניסו לקום וניסו ככה, וזה לא פעם ראשונה שאני שומעת שזה, שזה כאילו בלתי אפשרי.
זה כאילו מבצר בירוקרטי שאי אפשר לכמוש.
כן, איזשהו משהו מאוד מנותק. ואז, כאילו, כן, זה מקום שאני חושבת איפה אנחנו משפיעים. אז באמת במקום שכשיש עיצומים וזה, אז יוצאים להפגין, או כותבים ופוסטים ודברים כאלה. אבל כן, אני גם אגיד יותר מזה. בסוף, האם משרד החינוך משפיע? הוא משפיע. האם אני אלך עכשיו לעבוד במשרדים האפרורים של משרד החינוך? לא, כי זה לא מעניין אותי. אז כאילו, בסוף זה גם איזשהו עניין.
כן, לא, אבל עצם...
כמו שאתה אומר, ארגון המורים, זה להכניס את הראש לתוך מלא בירוקרטיה, גם אם זאת בירוקרטיה סופר משמעותית.
אבל בוא נשים לנו שוכל, את משלמת לארגון המורים, רוב המורים, כסף באופן אקטיבי.
נכון.
כלומר, האמת, שמורה טוב, דרך אגב, לא צריך לשלם להם. אני קראתי את זה בזמנו, ארגון המורים הגורים, הרי בסופו של דבר כנראה שמורה טוב לא צריך באמת את ארגון המורים.
לא, אתה יודע למה אני צריכה את ארגון המורים?
להטבות ולדברים כאלה.
וואו, אתה יודע כמה כסף חסכתי בקיץ בגלל ההטבות האלה?
בואי, אני אספר לך על החיסכון הזה.
קודם כל, לא יודע, זו שאלה מעניינת אם חסכת 600 ומשהו שקל.
לא, רגע. במצטבר, כאילו, את מה ששילמתי?
כן, כן, אבל דווקא לא רוצה להיכנס לזה. כן, אני אומר, דרך אגב, אפשר לבוא ויש פה אתגר. אני אומר, אז בסוף אנחנו לשם בגלל ההטבות, אבל צריך להגיד את האמת. את משלמת דה פקטו. וארגון המורים נהנה מזה שיש לו איקס מורים שמאוגדים תחתיו, ובזה הוא צובר את הכוח. עכשיו אני חייב להגיד משהו, צריך להגיד את זה, כנראה שבלי ארגון עובדים מאוגד חזק, הכוח של המורים היה יותר חלש, והוא היה מקבל פחות כסף, צריך גם להגיד את זה. יש משהו, דבר שני צריכים להגיד את זה, עוד משהו נוסף, ארגון מורים חזק הוא גם חשוב להגן על מנהלים שרירותיים, ולהגן על קפריזות וכו' וכו' וכו'. עכשיו צריך להגיד את הדבר הנוסף האחר, האם ארגון המורים מעלה את מעמד המורה במדינת ישראל, זה שאלה מצוינת, לי התשובה ברורה, התשובה היא לא. האם כשמעמד המורה לא גבוה, והנציגים שלנו הם ראשי ארגון המורים דהיום, יש סיכוי שמעמד המורה בכלל יעלה בעתיד? והאם כשמעמד המורה לא גבוה, אז אפשר לשפר בצורה משמעותית את השכר, אני בספק? אפשר למשוך אנשים טובים לחינוך, אני בספק? ניתן לחולל רפורמות משמעותיות בחינוך, אני בספק גדול מאוד. כלומר, בעצם לכאורה יש פה הישגים בנקודות של ארגון המורים, אבל אנחנו מפסידים את המערכה.
כן.
נשמע שאתה אומר שמעמד המורה, זה המערכה, כאילו זה ה-Holy Grail, הדבר, כאילו, הצגת את זה עכשיו, כאילו זה הדבר המרכזי. מעמד המורה.
א', אני חושב שכולנו מושפעים מהמשכורת שלנו, וברור שמשכורת הייתה פי שניים, כנראה הם עומדים אנשים בתור. איכשהו אני גם אומר את הברור הזה, אבל עם סימן שאלה. אני חושב שכולנו ניזונים מהמשכורת, וכולנו ניזונים מהמשכורת הערכית, נקרא לזה, שזה התגמול המיידי מהחניכים, מהתלמידים, אבל זה גם המעמד הציבורי שלנו, זה הערכה שהחברה נותנת לנו, וזה המון דברים נוספים שהם בעצם לא מדידים. אז נכון, התלוש שכר הוא מאוד מאוד מדיד, אבל המון דברים אחרים הם לא מדידים. למשל, העובדה השנייה שלנו בכל בית ספר, מורים שכולנו אומרים הלוואים והם לא היו במערכת החינוך. עכשיו, לא נעים להגיד, אבל האמת גם נעים להגיד את זה. אין חדר מורים בלי מורה אחד, לפעמים גם דומיננטי, שעושה בו נזק, ובכל מקום אחר היה צריך להעיף אותו מחר בבוקר, בתנאים מכובדים, יונאים, מתעשים את זה, את הכל, אבל האמת, מורה גרוע, בוא נשים את זה, יש מורים לא מוצלחים, ויש מורים שקרנים ומורים בעייתיים. בסדר? את המורים הבעייתיים והשקרנים והרמאים שמאחים לשיעור ודופקים אותך כמחנך כיתה וכו' וכו', היה צריך להעיף. יש מורים שבאמת עושים כמיטב, אני אציני, הוא לא ציני, כמיטב חוסר יכולתם, ולהם צריך לרחם עליהם, או מורה שחוק, וגם עליו צריך לחשוב איך עושים את זה בצורה מכובדת. אבל דמיינו את המציאות הזאת, שיש באמת מורים שעושים נזק בחדר המורים, והיום היכולת שלך לגעת בהם כמנהל בית ספר היא כמעט אפס. עכשיו, אתה יכול בכל מיני סנקציות להוריד, בסוף אתה צריך לשבץ אותם לכיתות, הם תופסים שעות. הדבר האבסורדי ביותר שאני גיליתי שנכנסתי לנהל בית ספר, שהקורלציה בין כמה עולה מורה לתרומה שלו, היא כמעט אפס. עכשיו, אני לא נגד תשלום לפי ותק, אבל אני נגד העובדה שיכול להיות לך מורה שהוא הכי יקר בבית ספר, בסדר, הוא כבר מגיע עם שעות גיל.
ואתה מת שהוא...
והוא הכי יקר, הוא מקבל פי שניים.
אבל מה זה יקר? זה לא יוצא מהתקציב של הבית ספר. כלומר, זה נגיד משרד החינוך משלם לו ו...
א', לא ב-100%, כי בעל יסודי הבעלות מקבל את הכסף, אבל זה לא משנה עכשיו לתוך הדברים האלה, אבל זה מציאות אבסורדית. שהמורה אולי הכי מועיל, עכשיו אני עושה את זה בהקצנה, זה לא נכון שמורה צעיר הוא מועיל ומורה ותיק הוא לא מועיל, אבל סתם כדי לגחך את זה, הפער בתוך חדר המורים יכול להיות פי שניים וחצי, פי שלושה, תכף זה אחד הנושאים הגדולים ביותר במסעים ומתנים, האם מעלים באחוזים,
נכון.
שצריך למי שמעלים באחוזים, מי שנהנה מזה זה המורה הוותיק,
כן.
כי מעלים ב5% זה מורה עם 20,000, ומעלים ב5% זה מורה עם 10,000, זה לא אותו סכום, או לתת תגמול כספי. עכשיו, ארגון מורים שדואג למורים הוותיקים ולא לחינוך רוצה אחוזים, ארגון מורים שדואג לחינוך רוצה להביא דם חדש לתוך המערכת. אבל זה סתם דוגמה קטנה, בוא נלך לדוגמאות הגדולות. האם בקורונה, אם היה לנו יושב ראש ארגון אחר, או היה ארגון מורים ערכי, היינו יכולים להיות אלו שעבורם כל אנשים יוצאים למרפסות ומוחאים כפיים.
נכון.
בעיניי תשובה חד משמעית, כן.
ובמקום זה יצאנו הבכיינים שלא מוכנים לתת יום אחד.
נכון, עכשיו.
משהו היה כזה יפה בן דוד עם האלונקה.
לא, לא, היא אמרה, אנחנו לא, יום אחד אנחנו לא ניתן. זה, בכל הרשת זה, זה רץ, כאילו.
אבל לשים את זה רגע יותר עמוק. לכאורה, ארגון מורים באומנה הכי מצומצם שלו הגיע להישג מטורף. הם לא נתנו יום אחד בלי תשלום. כל המורים שאני מכיר שבאו מבחירה, אמרו, אנחנו מוכנים לתת ימים.
נכון.
אנחנו במאבק על דמותה של מדינת ישראל, ואנחנו מתגייסים עכשיו, ואנחנו עושים את זה.
האמת שגם אני באותה תקופה כבר הספקתי לשכוח שזה נחמד, שזה כזה מאחורינו, לא נפתח פה, אבל אני גם באותה תקופה הייתי באיזשהו כזה יוזמה של הורים ומורים, שהמטרה הייתה כן לנסות להגיד עכשיו, עושים חופש, ואז כשיגמר, אז נשלים את כל הימים האלה, ולא...
אני גם, כאילו, הדוגמה שלך של המרפסת, זה ממש חזק, כאילו, זה ממש נוגע לי ללב, כי אתה אומר, כאילו, יוצאים ומוחאים כפיים לרופאים. עכשיו, אני חושב על אנשים, כאילו, השאלה של המעמד, היא נגיד, אני חושב על פסיכולוגים או רופאים צעירים, התנאים שלהם הרבה פחות טובים משל מורים. יש לי הרבה חברים, וכאילו, זה מקצועות שכמה שנים טובות, כנראה כל השנים שהילדים שלך קטנים וזה, אתה תוכן ממש ומקבל שכר פחות טוב ממה שאני מקבל עכשיו. אבל כאילו, כשאימא שלך מספרת במקולת שהבת שלה פסיכולוגית קלינית, או הבן שלה רופא מתמחה, אז כאילו זה, יש פה איזה כבוד, איזה וואו.
אני חושבת שזה יותר אפילו מהמקום, כאילו, מה שמשנה בעיניי זה בסוף איפה זה פוגש בכיתה. וכש... תלמיד, זה מאוד משפיע, אם מעמד המורה נמוך, אז תלמיד בכיתה לא יכול לראות במורה שלו איזשהו מודל אמיתי לחיקוי. כי כאילו, אני לא רוצה להיות מורה. כאילו, אם אני יודע שלהיות מורה, וואו, איזה שווה. לכן, אגב, תלמידים מאוד מתלהבים לשמוע, נגיד, שיש לי תואר שני. כי אז אומרים, זה משהו שלא לכולם יש. אבל כאילו, מבחינתם להיות מורה, זה כל אחד יכול.
כן, גם אנחנו לא... נראה לי גם הדוגמה הזאת ממחישה שאנחנו לא נתפסים כאוכלוסייה ערכית, כאוכלוסייה.
בוא נעבור טקטית, אפשר להגיד שאני נאיבי, אבל בוא נעבור טקטית, אם היו מוחאים כפיים במרפסות, מעמד המורה היה עולה, האם הייתה לגיטימציה אחרת לבוא למסע ומתן? אני טוען שהתשובה היא כן. כלומר, כשהמעמד גבוה, אתה רוצה גם לפרגן למישהו אחר. עכשיו, דמיינו דבר נוסף. כשאתה מוכן לעזור בפיתורים של מורים, עכשיו, זה עוד פעם, זה סתירה...
כשאתה מוכן, מה?
לעזור בפיתורים של מורים.
זה סתירה לארגון מורים, כן? כלומר, להגיד, אני מוכן לעזור. אבל להגיד, רגע, אנחנו נעזור בפיתורים של מורים, כי זה להבריא את המערכת וזה להעלות את מעמד המורה.
נכון.
הרי אני זוכר שהייתי אומר את זה בהמון חדרי מורים שהסתובבתי, תורידו רגע את הכובע של המורה, תחבשו את הכובע של ההורה, לכל אחד מאיתנו, דרך אגב, זה נכון לכל מקצוע, זה לא שאני עכשיו מכפיש מורים. לכל אחד מאיתנו יש מורה אחד שלא ראוי שיחנך את ילדינו.
נכון.
עכשיו, דמיינו שארגון המורים היה דואג לתוכנית פרישה מכובדת, לא בפנסיה, גם בגילאים צעירים, לתהליך של פיתורים ראוי, לא שנתיים וארבעה מפקחים, ולא להרוס את התהליכים שהם כמעט ולא הגיוניים וכמעט ולא קוראים דעת ישראל. וכתוצאה מזה, יום הרגע, א', אנחנו דורשים משרד האוצר עוד כסף לתת למורים האלה, לא יודע מה, קורסי הכשרה וכולי. דבר שני, בעצם אנחנו מאבדים אלמנט מסוים מהקביעות, אנחנו דורשים עוד כסף, זה דבר לגיטימי. Mm-hmm. תחשבו על האבסורד הכי גדול, מנהלי בית הספר הם מקביעות היום. Mm-hmm. עכשיו זו הזיה.
אני לא ידעתי את זה.
כלומר, יש לך מנהל בית ספר, נניח שהוא דפוק, ומה לעשות, כמו שיש מורים דפוקים, יש מנהלים דפוקים, יש גם מנהלים שחוו משבר.
ומנהל דפוק זה אומר שזה... המורים, ההורים, התלמידים, כאילו זה נוגע בכולם.
כל קהילת החינוך נפגעת, כל X נהיה 0 נקודה משהו X. הרי זה ברור, וכל מנהל מדהים שמאפשר, הוא גורם לכל X להיות 1 נקודה משהו X. הוא שם עכשיו. דמיינו מצב שהיה מאבק, ואני אומר את זה לכל חבריי המנהלים, היה מאבק עכשיו להעלות את השכר ברמה דרמטית, אבל להוריד את העניין של הקביעות. עכשיו אני חייב להגיד שאלה רעיונות, עכשיו זה לא רעיונות גאוניים, לא חשבו עליהם המון המון אנשים, אבל הם יכולים לשנות גם כן.
אני דיברתי עם המנהל שלי, שהוא פעיל גם בארגון...
מנהיגים.
כן, והוא אמר שזה לא תיאורטי מה שאתה אומר, שכאילו משרד האוצר מבחינתו מעוניין בדיוק בזה, מעוניין להעלות משמעותית את השכר של המנהלים,
כן.
ובכל מיני, אני לא דיברתי איתו על הסייגים, אבל באמת אולי שיש פחות קביעות, או ש...
אני לא מצליחה להבין את הקטע הזה של קביעות, זה מרגיש לי, זה מביך. אנשים שאני בהמון קבוצות כאלה של מורים, אז אנשים אומרים, זה, והקביעות, ותוך כמה זמן, לא הבנתי, אתה, כאילו, זה מרגיש, אנשים שמחכים לקביעות, אתם בעצם מחכים למה? להזדמנות להפסיק לעבוד, ו...
אוקיי,
כאילו... למה שיפטרו אותי? בגלל, כאילו...
אבל את לא מייצגת, אוקיי? אף אחד
לא,
מאיתנו
לא,
כאן.
לא, 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 לא. אבל... אבל בוא תסכים איתי. בוא, אני רוצה לקוות שרוב המורים, הם אוהבים את העבודה שלהם, הם באים לא רק כדי, כאילו, לחזור הביתה עם מזכורת, אלא הם גם באים כי הם אוהבים את מה שהם עושים, והם נגיד טובים ברמה כזאת או אחרת. הסיפור הזה של להיאחז בקביעות הוא... הוא מופרך.
אני לא לגמרי מסכים, כי יש פה, כאילו, יש מורים שהם לא בחדר הזה כרגע, וגם, א', אני חושב שבמציאות, מי שטיפה מסתכל ימינה ושמאלה ורואה את המחסור במורים, אז לאף מורה שיש לו דופק, לא אמור להיות מודאג מקביעות היום. אבל מצד שני, כאילו, יש אנשים שהם לא את ולא אני, לצורך העניין שהם, כאילו, היכולות שלהם הם לא מי יודע זה, והערכה שלהם של אנשים אליהם כמורים היא לא בשמיים. ומצד שני, הם מרקע כלכלי יותר, לא יודע, הישרדותי, הם צריכים לדעת שיש להם מקום עבודה קבוע, עם משכורת, הם צריכים לדעת שהם יוכלו לאסוף את הילדים.
אבל בדיוק אלה לא האנשים שאנחנו רוצים למשוך למערכת.
אבל בוא נשים את זה באמצע, השיח הוא לא בינארי, כן קביעות, לא קביעות. כי אפשר להגיד, רגע, כן קביעות, אבל לא כזו דרמטית. קביעות היא חשובה, אני לוקח משכנתה, אני רוצה לדעת שאני אחרי 20 שנה יכול לקחת את המשכנתה. אבל רגע, הקביעות חייבת גם להיות מופרת. קביעות לא מופרת היא בעצם הזניה של מערכת החינוך, וזה בעצם מה שאת אומרת. ואני חושב שמה שאיתמר אומר, הוא אומר, תקשיבו, יש ערך לקביעות, ולכן המטרה...
ולביטחון תעסוקתי, זה אחד הדברים שכאילו גם מי שעובד בהייטק, והיום חווה משבר, אז יכול להיות שהוא בסופו של דבר קיבל משכורת של 30 אלף שקל, אבל יסיים בעוד שנתיים בעמדה פחות טובה, כי הוא גם מתרגל לאיזה רף גבוה, מכאילו מורה שיודע שיש לו את השכר הזה, ואף אחד לא יזיז לו את זה, וזה יעלה בהדרגה לאט.
אני ברשותכם רוצה להחזיר אתכם סתם לעוד חלומות. דמיינו היום על מה אתה מקבל גמולי השתלמות. דמיינו שאתה המורה להיסטוריה, לא משנה למה, והיו מייצרים מערכת דיפרנציאלית, ואני אפילו עוד לא מדבר על חוזים אישיים. אלא אמירה למשל, שכל מורה שקראת החמישה מאמרים הכי עדכניים, ונבחן עליהם, מקבל איזשהו גמול נוסף. עכשיו, לפי הציון שלו. אתה אומר, בסופו של דבר אנחנו, כאילו מורה טוב, הוא רוצה להתחדש, הוא רוצה להתרענן, הוא גם רוצה שיחיכו אותו, חלק מהם עושים את זה לבד, אבל אנחנו כמערכת רוצים להיות במערכת בוחנת, מבקרת, בסדר, אנחנו רוצים שהמערכת הזאת תדחוף אותנו להתפתח כל הזמן. בוא נשאל את עצמנו, מתי המערכת, לא מדבר עכשיו על מנהל תותח במקום רכז שכבה מטורף או רכז מקצוע, מתי המערכת כמערכת דוחפת אותנו להתפתח? זה הזיה. נכון. האם ארגון המורים דוחף אותי להתפתח, הוא רק מונע את זה שיבחנו אותי על דברים? נלך על דברים נוספים, אני זוכר
לא,
את זה.
לא, גם הוא מונע ממני, זאת אומרת, זה שיש הגבלה, ואגב, בהסתדרות זה עוד יותר גרוע, כי העלייה בדרגות היא הזויה, אני באמת, יש השתלמויות נורא מעניינות, שאני אומרת, חבל לי לקחת, כי סיימתי את ה-60 שעות המסכנות שאני צריכה לעשות בשנה, יש לי גם ככה עוד שנתיים לחכות עד שאני אעלה בדרגה.
זה שיכול להיות שעשיתי השתלמויות שהן לא רלוונטיות לכלום, גם את זה צריך להגיד.
נכון, נכון.
תבחנו שנת שבתון, נניח שיום רגע יש לנו מסלול מואץ לתותחי על. לא, בוא, אתה מורה להיסטוריה, אתה מורה
לא, שבתון זה כזה, עושים כדרות, פילאטיס.
כדמיינים שהיו באמת הופכים אותך להיות מורה מקצועית מדהימה. כלומר, היו בוחנים לך את המערכי שיעור, ואז היו גם מתגמלים דיפרנציאלית. מורה שמייצר מערכי שיעור לבית ספר יכול לקבל עוד כסף, כן. מורה שלא מייצר מקבל פחות, מורה שמתפתח ולמד 10 מאמרים הכי עדכניים, אז הוא מקבל יותר כסף. עכשיו, זה לא דברים הזויים, זה לא דברים שמקעקעים את הקביעות ואת השכר על פי ותק, אבל חייבים לייצר תמריצים למצוינות. המערכת שלנו היום, א', לא מייצרת תמריצים למצוינות, ב', לא מעודד אותך להתקדם היררכית. לא שווה להיות בעל תפקיד היום במערכת החינוך,
נכון.
וזו הזיה. דרך נכון. אגב, מספיק לבחון מי עומד בראשי ארגון המורים. זה רובם המחיר, הם לא צמחו במובן הזה, ואז גם הם לא מכירים את הדברים נכון. האלה. לא רוצה, לא אגיד את מה שהתכוונתי פה להגיד, כי אפשר לבחון אפילו את המקצועות שהם לימדו. רובם המחיר, ואז אתה גם מסיק בזה עוד דברים, אבל זה לא רלוונטי, האמת. זה כאילו אמירה סתם קטנונית. אבל אומר, יש לנו היום מערכת חינוך שלא מתגמל. עכשיו, תפתחו את עד לחינוך, תפתחו את העיתונים שלהם. האם זה עיתון שפותח אותו, ואת אומרת, רגע, אני מורה, כי יש לי פה השראה. דמיינו, בהישג הענק של עוזת מורה, שארגון המורים היה אומר, אני נותן פרס לבית ספר שעשה פינות פרטניות הכי טובות למורים, לשיעורים הפרטניים, לבית ספר שייצר שיטה הכי טובה לאיך מייצרים פרטני, מצד שני, מה אתה מקבל כאגרות כמחנך כיתה? רק יום הערכות אחד, שבינינו כולנו רוצים יותר אחד, בתנאי שהוא טוב, עוד פעם. אף אחד מאיתנו לא רוצה יום הערכות, אף אחד לא רוצה בחופש, אבל כולנו רוצים...
לא, מה זאת אומרת? כן, אני רוצה.
בתנאי שהם טובים וכולי וכולי, אני מסכים איתך. אבל תכף, זה מסוג המאבקים שתמיד אמרתי, רגע, אתה מייצג אותי על המאבק הזה? אני רוצה שידרשו ממני ואני רוצה להתפתח ואני רוצה להגיע למקום שאני מוכן לתחילת שנה.
אז מה שאתה אומר, כאילו הסאבטקסט של כל מה שבערך אמרנו עד עכשיו, זה שיש מלא דברים טובים, ערכיים, פדגוגיים, שהיה אפשר לעשות אם היה ארגון שזה מעניין אותו, אבל שורה התחתונה, זה לא מעניין אותו, זה ארגון שהוא נטו מתמקד בתנאי שכר גם לטווח הקצר,
למורים הוותיקים.
ובמועדון צרכנות ומבצעים.
ובשימור הכוח שלו.
נכון.
ואני אגיד יותר מזה, ובמהפכה הגדולה, שאילו היה שם ארגון מורים שמציע הצעות פדגוגיות מטורפות, אני אומר לך גם, שמשרד החינוך ומשרד האוצר היה מוצא את הכסף להשקיע. אבל מכיוון שאנחנו מדברים היום על שיפור המורים, וכולם יודעים שגם אם נעלה למורים תשכר ב-2,000 שקל, אף מורה חדש לא יעמוד בתור שלא תכנן לעמוד קודם לכן.
נכון.
שום דבר בתוצאה, הרי זה דבר מדהים. מדינת ישראל, מה היא אומרת לעצמה? אני שם עכשיו 2,000 שקל, לא משנה, בפעימות, כפול מספר המורים, ובינינו הרי אם אתה היום פקיד אוצר, ואתה שואל את עצמך עכשיו, בוא לא נהיה צינים עליהם. אתה אומר לעצמך עכשיו, רגע, שמתי כסף, מיליארדים, מה השתנה בשטח? והאמת, התשובה היא כמעט כלום.
נכון.
אז בהגדרה הכלכלית זו הוצאה ולא השקעה.
נכון.
עכשיו, באמת אני מאמין שבמעט מאוד חשיבה, ודרך אגב, במוח שקיים פה בחדר, אבל קיים בכל חדר מורים איכותי, היית שואל אנשים, לא עכשיו כארגון עובדים, אלא כמהפכה חינוכית, בואו נעשה 2-3 מהלכים,
נכון.
שהכסף הזה יהיה השקעה, היינו מוצאים פתרונות לזה. נכון. וזה הטרגדיה שלנו.
כן.
אנחנו נמצאים היום בארגון מורים שמשרד החינוך פוחד ממנו, ובצדק פוחד ממנו. אנחנו משלמים, יעל אמרה שזה מאוד חשוב, אבל כולנו משלמים את החברים גם הפנים שלנו. כלומר, זה גם הדבר המדהים. בסוף, אני שייך הציונות הדתית, אני אוהב או לא אוהב, יש מפלגה אחת שקוראים לציונות הדתית, שהצביעו לאחוזים גדולים, היא הפנים. עכשיו, אני יכול לא לאהוב את זה, כן לאהוב את זה, אבל זו עובדה.
אבל פה זה אפילו יותר גרוע מזה. כי לציונות הדתית אתה יכול לא להצביע, אבל ארגון המורים, בעצם, כמעט כולנו משלמים. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, אני גם כל העיצומים המופרכים של הארגון, של בואו נבטל ישיבות. הציבור יצא בהמוניו לרחובות כי ביטלו ישיבות. אף אחד לא יודע שהישיבות האלה מתקיימות. היחידים שנדפקים מזה זה אנחנו והתלמידים, אבל ההורים לא יודעים שלא דיברנו על הילד שלהם. ההורים לא יודעים שאני עכשיו לא מכירה את התלמיד החדש בכיתה כי ביטלו ישיבה. כאילו כל מיני דברים שבאמת מעניינים את הסבתא. זאת אומרת, אז אני אגיד, כחברת ארגון, אני גם לא מסכימה עם המהלכים, ואני גם הרבה פעמים לא משתפת פעולה עם המהלכים האלה. אבל עדיין, כאילו...
צפי לשיחת נזיפה.
בסדר, שוב.
המנהל שלנו דיבר ברדיו משהו ברוח זה, וקיבל איזה מכתב.
נראה לי את זה, אתה תוריד בעריך.
שכולנו בטוחים שהדברים האלה דרמטיים, והאמת, המנהל שלך לא קרה לו שום דבר בעקבות המכתב הזה.
אני לא מאלה שבטוחים שזה דרמטי. אני אתן לכם את הכתובת. סתם.
יש אתוס שארגון המורים שווה להיות חבר אליו, כי הוא משפיע על המון המון דברים. האמת, הוא משפיע על מעט מאוד דברים. תכף, פנסיה מוקדמת, זה שאלה מעניינת, ולדעתי גם שם הוא לא משפיע. הוא בוועדת מכרזים לניהול, שזה גם הזיה מוחלטת.
נכון.
אבל אני חייב להגיד משהו. בסופו של דבר, אנחנו נותנים לו נחות הכוח. ארגון מנהיגים שהזכרת אותו קודם, אם הוא יצליח לייצר ארגון יציג של מנהלים, קודם כל זה בשורה מדהימה, מספר אחת, כי יבוא גוף שאומר, אני עוד פעם, בשאיפה שהוא אומר, עוד לא יהיה מסואב, מסואב לא באומן השחיתותי, מסואב באומן התפיסתי, שהוא דואג לסקטור שלו ולא לחינוך בהכללה.
נכון.
אבל זה האתגר שלנו, איך מקימים גם ארגון מורים שלישי? יש הסתדרות, יש ארגון המורים, ויכול להיות שהגיע הזמן להגיד, אנחנו מקימים ארגון שבשלב ראשון הוא יוצא מארגון המורים ומקטין את כוחו, מעץ זה שהוא יצא, ובשלב השני הוא מתחיל לייצר ארגון תשתיתי.
אני אגיד, היו ארגונים, אני חושבת שזה כבר אפילו איזשהו זמן, נגיד, אני חושבת ארגון יציגים, לדעתי זה התחיל עוד כשאנחנו היינו סטודנטים, והיה כל מיני עניינים, אבל זה לא, בעצם זה לא עשה כלום, כאילו...
כי הוא נכשל.
אז מה צריך בשביל להצליח?
א', אני אגיד שנייה מהלקח שלנו. אחד הדברים המדהימים, שאלתי אתכם קודם אם אתם יודעים איך מתנהלים הבחירות לארגון המורים, והתשובה היא לא. אז זה הדבר האבסורדי, כי אני צריך להגיד את זה, לדעתי היום אין סיכוי לנצח יותר את רני ארז.
נכון, אבל אז ואז אומרים, בוא נלך במסלול עוקף ונקים משהו מתחרה.
אז בואו קודם כל נסביר למה אי אפשר לנצח.
למה אי אפשר?
כן, ואולי תספר גם על החוויה שלך.
נגלה למורים חידה מאוד מאוד מעניינת, איך מתנהלים הבחירות לארגון המורים. בגדול כל בית ספר בוחר את הנציג שלו. לא יודע, אתם יודעים מי הנציג שלכם לבחירות בארגון המורים?
לא.
אז הדבר המדהים הוא שלמעשה בחרתם נציג בלי שאתם יודעים אותו. הנציגים הבית ספריים בוחרים נציגים אזוריים, והנציגים האזוריים בוחרים את היור.
רגע, ואותם נציגים באמת בוחרים? נגיד, אני לא חושבת
לא, חמישים יש לו, הנציגים הבית ספריים מגיעים.
כן?
דרך, ארגון המורים הוא חכם.
אוקיי.
יש, בזמנו, אני לא יודע מה קוראים, אבל יש מזכירי סניפים. כל מזכיר סניף דרך אגב הוא במשרה מלאה מטעם ארגון המורים והוא גם מנהל את הבחירות ולפעמים הוא גם נבחר בעצמו שזו תופעה מדהימה. כלומר הוא מקבל מזכורת על לייצג את כולם אבל הוא דואג להיבחר והוא בוחר בעצם את היור. והדבר המדהים הוא שהם מנהלים בעצם את הבחירות.
אני חייבת רגע לשאול שאלה על זה. הנציגה שלנו של ארגון המורים מאוד לא מזדהה עם המהלכים האחרונים שהם עושים. והיא אמרה את זה לנציג המחוזי או מה שזה לא יהיה. ואז הוא כתב לה בתגובה, אני אזכור את זה.
וואו.
עכשיו, מה זה אומר? כאילו...
אז א' זה שפה כוחנית שמרמזת איום, אני לא חושב שיש לו מה לעשות.
אוקיי, זאת אומרת, בעיקר רק לאיים.
כן, אבל אבל יכול להיות שיש לו תקציב גמיש, ואז הוא ייתן פחות לפה ולפה וכו'. אבל בואו נגיד, הדבר יותר משמעותי, הנציגה שלך על פניו אמורה להתכנס אחת לארבע שנים ולבחור את הנציגים האזוריים. עכשיו, מה הבעיה? אנחנו רצנו, בזמנו שרצנו פשוט המורים, רצנו בשם קבוצה שקראו לרוח חדשה לארגון המורים, אספנו כסף, הסתובבנו בכל הארץ שאין לנו נציגים, במזכרת בתיה, בגבעת גונן וכו' וכו' וכו'. מה הבעיה? שאחרי שאנחנו כמעט הפסדנו את הבחירות, אבל אחרי שנתנו פייט, רנר הזה העביר הוראה שאומרת שני דברים. פעם אחת אסור להתאגד, פעם שנייה אסור לגייס כסף. למה זה דרמטי? כי הוא אומר, הרי בשביל שאיתמר ייבחר בתיכון שלו, למה הוא צריך להכיר את יעל? עכשיו, מה האבסורד? הרי המשמעות היא שאתה נבחר בבית ספר שלך, זה לא מעניין אותך להיות שמה. למה זה מעניין אותך להיות שמה? כי אתה יודע שיש נציגים אזוריים שאתה רוצה להצביע עליהם, ואתה יודע שאותה תופעה קורית בצפון, בדרום, במרכז, במשולש, וכולי
כן, מה יקרה עם...
את רצה בבית ספר X בגבעת גונן, והוא רץ במזכרת בתיה. אז עכשיו, מכיוון שאת אמורה להיבחר רק בגבעת גונן, אז הוא אומר, מה רלוונטי עכשיו שאת תדברי?
לא הבנתי, אבל מי שואל אותו?
אז הדבר המדהים הוא, שאם אתם נכנסים היסטורית, זה עבר עכשיו שהם אגודה אוטומנית ארגון המורים.
זהו, אני אשמח גם, כי כל הזמן אומרים את זה. מה זה בעצם אומר?
זה אומר שבעצם זה גוף ישן ועתיק, שנעלי הפיקוח עליו הם כמעט ולא חלים. ואז הוא בעצם, מה אנשים אומרים? אני, יש לי ועד בית, מי את שתבואי תגידי לי מה אמור להתנהל בוועד בית שלי, נכון? אני קבעתי בוועד בית שלי חוקים, את באה מבית אחר, אומרת לי, לא, רנר, זה אומר, תקשיבו, זה ארגון. זה החוקים שקבענו בארגון. מי את שתגידי משהו אחר?
אז...
עכשיו, המדינה, למרות שהיא מתקצבת את ארגון המורים בהמון המון כסף, למעשה הפיקוח שלה הוא מאוד 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 דל. דרך אגב, בתקנה עכשיו, שאמורה להשוות את האגודות האוטומנית לעמותות, זה אמור להשתנות, וזה עבר, אני לא בקיא כבר בפרטים בשנים האחרונות, אבל זה רק אומר לנו שיש לנו ארגון שמייצג אותנו שהוא דרמטי, והוא כמעט ולא מפוקח.
אז אם היית, כאילו, לטובת אלה שככה איבדו אותנו פה בתיאורים המורכבים, אם היית צריך ככה לדרג את התהליך הבחירות של ארגון המורים מדמוקרטי, כאילו 10 זה סופר דמוקרטי, נורווגיה כזה, לאחד כזה צפון קוריאה.
זה לא נראה לי דילמה מאוד מאוד קשה, כן?
תן מספר.
זה יש שם בין 1-2, כי כאילו במרית עין יש בחירות, אבל צריך להגיד את האמת. אצלו את אחד, לפני כמה שנים, ואני כבר לא עוקב בשנים האחרונות אחרי הסיפור, רן ארז, בגלל שהוא כבר קדנציה מי יודע כמה, הוא היה אמור להגיע לרוב מיוחס. הוא לא הגיע לרוב המיוחס, ואחרי שהוא הפסיד,
נכון, אני זוכרת.
הוא שינה את הבחירות.
נכון,
את
אני התקנון. זוכרת שהיה איזשהו משהו כזה.
כלומר, צריך להבין, את מתנהל בארגון כוחני, עם חוקים שהוא קובע אותם, עם בית דין שהוא קובע, הוא ממנה אותו. יש פה, אבל אני לא רוצה לפרוט פה את הדברים כדי לא לטעות בדברים, אבל בגדול, אתה שואל אותי, בתחושה שלי, אם הייתי צריך לתת לו ציון, הוא מאוד 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 נמוך ברמת ההזיה, והדבר המדהים הוא שהגוף ברמת ההזיה הזה, ברמת השקפות ההזיה הזאת, קובע דברים סופר משמעותיים, וזה הדבר הדרמטי. כלומר, אם שומעים אותנו עכשיו אנשי חינוך, שהחינוך במדינת ישראל יקרה בליבם, הפער הזה, בין עוצמת הארגון הזה, עוד אחד, בוא ננסח את זה הפוך, עוצמתו הפוטנציאלית של הארגון הזה להוביל שינוי מהפכני במדינת ישראל, היא אדירה. לבין ההתנהלות היומיומית שלו, והייצוגיות האמיתית שלכם, כמורים בשטח שבאו מסיבות הנכונות לדברים האלה, הפער זה הוא זועק לשמיים, והאבסורד הוא שאנחנו נותנים לזה יד. תכף, ברמה הדמוקרטית ייצוגית, המון מילים שנשמעים היום, אי אפשר להתווכח. היו בחירות. לא שאני ידעת, לא ידעת, לא ממשת את זכותך. הייתה שיטה, רן ארז נבחר, עם זה אי אפשר להתווכח.
כן, אז קודם כל אני אגיד שאני כבר שנים במתח כזה של, כאילו, אני גם מוריד את זה לעכשיו, כי כרגע אין לנו קלף של באמת לשים מישהו ערכי ופדגוגי בארגון המורים, אז מורים היום ששומעים אותנו צריכים להגיד, האם אני משתף פעולה עם הארגון הזה ומשלם לו, או שלא.
לא, רגע, שנייה, לפני, אתה כבר קפצת לזהו, אין מה לעשות. שמולי, באמת, אין מה לעשות?
לצערי, ברמה של לנצח היום לאור החוקים שהוא הביר אז, אני חושב שהסיכוי לנצח הוא אפס.
והסיכוי לפתוח משהו...
בעיניי הוא גדול.
כן?
שנייה, מישהו אומר, אני מקדיש לזה את חיי, שנה, okay. שנתיים, שלוש,
כן.
הוא מגייס איזשהו הון ראשוני לטובת המהלך הזה, מקבל גיבוי דה פקטו מכל מיני גורמים, מתחילה... אבל דרך אגב, יש, כמו שדיברנו קודם על קביעות, לא קביעות, שזה לא בינארי, מה אפשר להתארגן עכשיו מורים ולהגיד, קודם כל אנחנו יוצאים מארגון המורים.
אני אגיד שעשיתי שיעורי בית, וכאילו הדעות שלי הם די ככה דומות לשלכם לגבי ארגון, אז דיברתי עם מורה בבית ספר, שהוא כאילו... מורה שכן מקפיד על העיצומים של הארגון וכן נושא חשוב לו, וכאילו דיברנו קצת על למה זה חשוב. אז הוא אומר, כמובן הוא לא מתחבר להמון דברים ולא להסקנות ולא לחופשות והצרכנות והכל, אבל הוא אומר שורה תחתונה, כאילו זה מקצוע מוחלש, אנחנו צריכים, ואם יש ארגון אנחנו צריכים לשתף איתו פעולה, כי כזה כוחנו באחדותנו.
הוא צודק.
כן, אבל זה בהנחה שאין, זאת אומרת, אם זאת האופציה היחידה, אוקיי, זאת האופציה היחידה, אבל נראה לי שהדיבור הוא, האם שווה לנו רגע לקחת איזושהי קפיצה, ולהגיד, אנחנו מעודדים איזושהי עזיבה המונית, כדי להקים אלטרנטיבה.
היום זאת האופציה היחידה.
אז מה עושים? לא, כאילו, אני גם טועה. זאת אומרת, נגיד עכשיו אני אומרת, אוקיי, ונגיד שעכשיו ארגון מורים, יצליח לעשות שינוי אמיתי, להקטין את גודל
הקהילה. ארגון מורים כלשהו, או ארגון המורים הזה?
ארגון מורים שייצג אותנו, לא משנה כרגע אם זה יהיה אחרי מהפכה כזאת או אחרת. אבל השאלה היא אם, כאילו השאלה היא אם אנחנו לא, זה קצת איזושהי מין הרגשה של אנחנו הולכים לתוך תהום, כאילו די, כבר דוארים, וזהו.
לא. עם זה אני ממש לא מסכים. כי אני חושב, אם נתחבר באמת לקורונה, ואם נתחבר למהפכת הבינה המלאכותית, שגם עליה דיברנו פה, כאילו, אנחנו כן נמצאים בשעה שבמדינות שיש בהן מערכת חינוך שמסוגלת לעשות שינוי מהיר, בחמש שנים, 10 שנים להיות מערכת חינוך אחרת ומעודכנת, יהיה להם יתרון עצום. וכאילו, אף אחד כאילו בממשל בישראל לא יכול להסתכל ולהגיד, וואלה, בוא נעשה שינוי דרמטי, בואו ככה, לא יודע מה, נחוות את עצמנו מחדש, כי כאילו אין לך, כולם יודעים שאי אפשר להזיז כלום במערכת החינוך בגלל הארגונים. אז...
צריכים להגיד את האמת, שר חינוך הוא לא תפקיד מבוקש, מנכ"לים מתחלפים פה כמו גרביים. אתה יודע, כאילו, יש פה משבר ש... דרך כלל, אני חושב שלראנר יש פה קרדיט גדול. כלומר, יש לו קרדיט במשבר, אבל הוא לא הבעלות היחידה למשבר. כלומר, המשבר הוא נובע מתרבות מאוד קפיטליסטית, הוא נובע מזה ששר חינוך הוא לא תפקיד יוקרתי, שיכולת לשנות, שמשרד החינוך הוא משרד מאוד 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 קשה, יש קשה לשנות בדברים. כלומר, יש פה המון 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 דברים, אבל מישהו צריך להיות אמיץ. ולבוא להגיד, א', אני מגיע לשנות את הפרדיגמה, ונתת פה תחזית מאוד אופטימית. אבל ברור שאם אנחנו, בואו ננסח את זה הפסימי, ואז נגיע לאופטימי.
זאת הייתה תחזית אופטימית על מדינות אחרות שיכולות.
אז בואו נעשה את התחזית הפסימית. כנראה שאנחנו מדברים פה עכשיו על זה שהעולם הולך להשתנות דרמטית, וכנראה אף אחד במדינת ישראל לא הולך להתאים את עצמו למערכת, כלומר המשבר הולך להיות רק יותר גדול.
נכון, והפער שלנו ממדינות, לא יודע, מערביות לקרוא להם, מוצלחות יותר, עם מנהל תקין יותר, הולך לנסוק בעיניי.
אין לנו משאבי טבע, כלומר במובן הזה מדינת ישראל מבזבזת פה שנים יקרות ודרמטיות. מדינת ישראל חייבת להיות מדינה חכמה שמשתמשת בידע שלה, והחינוך שלנו מידרדר לאחור.
אני גם אגיד שיש הרבה קולות של אנשים שאומרים, די, צריך לעזוב את המערכת כדי לתת לה לקרוס, ואז המדינה באמת תבין שהיא חייבת וזה, אבל אני אומרת, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו דבר כזה, כי לשקם מערכת חינוך ש... עכשיו שוב, היא כבר באיזה קריסה.
אני אגב מסכים עם זה, פשוט כאילו מערכת כזאת עם כל כך הרבה כוחות שמשמרים אותה בהנשמה, היא לא תקרוס אף פעם. כאילו מי שמחכה לזה, יש כאילו כל כך הרבה אנשים שהמשרות שלהם והכוח שלהם והאינטרסים שלהם, כאילו היא לא תקרוס, היא פשוט תהיה גרועה ברמה מבישה.
וזה אומר שעכשיו דור של תלמידים שיצמחו בצורה הגרועה והמבישה הזאת.
נכון.
אבל אז כאילו יש איזשהו... כי בסוף אני אומרת, אוקיי, נגיד מישהו יושב ושומע את זה. אז אני, שוב, אני חושבת שאלתי את זה אולי איזה 10 פעמים, אבל באמת מה עושים? כאילו נגיד באמת בהקשר הזה. בסוף, מה אני יכולה לעשות בתוך הכיתה? זה כאילו תמיד הדבר המעודד מבחינתי, יש לנו הרבה אוטונומיה בתוך הכיתות. אבל אז אנחנו באמת מדברים ברמה הרחבה יותר, וכל מיני שינויים יותר גדולים שאנחנו אומרים, אנחנו בסוף, אנחנו עושים פירורים בתוך הכיתה. יש איזה א', ב', ג', שאתה עכשיו יכול לצאת בקריאה למי שמאזין, ו... או שכאילו בסוף גם זה לא יעבוד, גם זה...
לא, אבל כל תופעה גדולה מתחילה ממשהו קטן.
אוקיי, אז עזיבה המונית של הארגון?
א', יכול להיות שעזיבה המונית, ועם אלטרנטיבה, לא מספיק לעזוב. כלומר, מישהו צריך להנחיח את זה. הרי אם את עוזבת ועוד 10,000 מי שיעזבו ולא יהיה לזה נראות, וארגון לא שקוף, דרך אגב, אף אחד לא ידע את זה, לכן צריך לעשות אלטרנטיבה, איזשהו רישום של המהלך הזה, התחלה של הקמה של ארגון אלטרנטיבי. יכול להיות שהאמירה אומרת, אנחנו ארגון המחנכים, ארגון המורים עד 10 שנים, ארגון לא משנה, דרך אגב, הרי ברופאים יש את ארגון המתמחים, והרופאים המומחים זה שני ארגונים שונים. עכשיו הם ניהלו לעצמם מאבק על המשמרות, על הרבה מאוד מהדברים, וזה האתגר שלנו. כלומר, איך עושים ארגונים, יכול להיות מאוד שהדרך נצאת מזה היא סגמנטציה של מורים, אבל אני אומר, אני באמת חושב שמי ששומע את זה וחפש פתרון קל, התשובה היא אין.
כן.
הוא הרי במובן הזה ארגון המורים הרג מטאפורית הרבה שרי חינוך. באו שרי חינוך טובים, עכשיו, לא שאני גם הופך אותם להיות טובים ואותם להיות רעים, כן, אבל...
אנשי חינוך רציניים. כן. שעשו הרבה בחינוך.
ואני אומר, בסוף יש לנו אתגר ענק, אני אומר, בואו נשים את זה אולי במובן דווקא מדכא. שכל אחד ישאל את עצמו, הפנים שלך היום זה רן ארז, האם אתה רוצה מזה או לא?
כן, טוב, יש לנו עוד בעיות של אנשים שהם הפנים שלנו.
בסדר, זה הפנים המקצועיים שלנו, וזה, אני חייב להגיד משהו, זה שונה מהרבה ארגוני עובדים. כלומר, זה הפנים הערכיות שלי גם. כלומר, זה לא רק, אם אתה אומר,
אוקיי, לא, כי ככה הציבור תופס את זה.
ובצדק, צריך להגיד זה, הוא נבחר.
זה כנראה המורה היחיד שאנשים זוכרים את השם שלו.
ברמה ציבורית.
לא, גם באמת אנשים אומרים, מה אתם רוצים, אתם בחרתם בו. כאילו, אין גם תהבנה לגבי איך התהליך הזה מתנהל, וגם איך. כאילו, זה באמת מגוחך שבאמת לא אכפת לנו. זאת אומרת, זה שזה מתנהל ככה, ולאף אחד לא אכפת, זה קצת הזוי, אולי לא קצת, אולי הזוי מאוד.
יכול להיות שלא כל מסר של פודקאסט צריך להיות אופטימי.
לא, לא. רגע, הוא יכול להיות פסימי, אבל אז אני אומרת, אם הוא פסימי, אז הוא צריך לזמן איזושהי אסיאנסים.
תעברו מקצוע.
לא, אני אגיד גם מה, כאילו אני אומרת, אוקיי, בוא נהיה עכשיו במחשבות כזה על מקימים ארגון, עכשיו, סבבה, אני בטוח לא אעשה את זה, אבל נגיד אנשים שאוהבים לעשות דברים כאלה, אז נגיד יש ארגון מורים מובילים שינוי, שהוא עכשיו מאוד חזק נגד רן ארז. עכשיו אני אומרת, אני חושבת שהוא הציף את זה שבסוף גם יהיה מאוד קשה לייצר ארגון חלופי, כי יש כל כך הרבה בסוף בתוך הדבר הזה גם מחלוקות בתוך חדר המורים. אז נכנס כל הסיפור הזה של האם אנחנו עושים חוזים אישיים או לא, האם אנחנו בעד הפרטה או לא, האם אנחנו בעד, כאילו זה כבר...
רק בוא נעשה את זה הרבה יותר פשוט.
כן.
היום אין מחלוקות, זה הפנים שלנו.
נכון.
נראה לי שכמעט כל אלטרנטיבה שתקום, שיהיה בוויכוח.
כן.
מה יותר טוב לעתיד החינוך, חוזה אישי או לא? האם אנחנו רוצים השתלמויות דיפרנציאליות או לא? האם אנחנו רוצים לעודד מצוינות או לא? כבר הגענו לחזון. וגם צריך להגיד את זה, כאילו לפעמים כשאתה בדרך לדד אנד, וזה הדרך לדד אנד. כלומר, בסופו של דבר, ארגון המורים הנוכחי, הוא הרס של מערכת החינוך הישראלית, לא היום, אז מחר, לא מחר, אז בחרתיים, אנחנו בתהליך הזה.
כן.
ואז אומר, בוא נעצור, וננסה לעצור משהו חדש. אני רוצה להגיד משהו שארגון מנהיגים בעיניי עושה את זה. ארגון מנהיגים, מה הוא אומר? אף אחד פה לא צועק את צעקת החינוך. זה נכון שהוא גם מדבר על עצמו כמנהלים, אף אחד גם לא נאבק, והיה להם הישגים דרך אגב, לפחות לשידתם, אני לא מכיר את ההסכמים לבוריים, אבל לא מטוענים שגם היה הישגים בפעם הראשונה למנהלים, כלומר, הם הצליחו להשפיע על ההסכמים מעצם זה שהם התאגדו. עכשיו בואו נדמיין מצב שהגוף של 10,000 מורים, אני בטוח שאולי לא היה ארגון יציג, אבל כשהוא היה מגיע למסע ומתן, הוא היה יכול להשפיע גם על האוצר וכו' וכו' וכו'. מארגון מנהיגים, על זה אני יודע בוודאות מכלי ראשון, נפגש עם הדרגים הכי גבוהים היום במסע ומתן הנוכחי, למרות שהוא לא ארגון יציג. כי אנשים, הם מייצגים כבר, יש להם חברים למעלה, לא יודע כמה מאות או אלפים של מנהלים, וזה כבר כוח. עכשיו, בעיה שיש לך כוח דומה, אתה מתחיל להיות רלוונטי לשדה. עכשיו, מה הבעיה? שכל מורה, מה הוא אומר לעצמו? אני לא באתי עכשיו, למה באתי? אני באתי בשביל לפגוש את אותם 30 ילדים ולהניע. ואז הוא אומר לך, רגע, אני באתי בשביל זה. אני לא הולך, ואז מה האבסורד? שהמורה שלא בא בשביל זה, הוא לא מתוגמל מהילדים, הולך בעצם להסקנות. ואז אנחנו מפקירים את ההסקנות אצל האנשים שלא מייצגים חינוך. וזה הפרדוקס שאנחנו נמצאים בתוכו.
כן. אנחנו רוצים להתייחס, כאילו, אנחנו עושים את הפרק הזה עכשיו בגלל שהיה הרבה דיבור על שביתה ועל הסכם, כאילו... אנחנו רוצים לדבר על ה...
אני חושבת שבעיקר ההסכם, זאת אומרת, אפילו לא קריטי בעיניי הפרטים, כמו זה שהוא ממש המחיש שבאמת הדבר האחרון שמעסיק את הארגון זה שיקולים פדגוגיים ושיקולים שקשורים לאיכות החינוך. כאילו זה מאוד...
למה, נגיד למי שלא התעמק, כי אני כאילו שמעתי עוד כסף, אמרתי, סבבה.
בסדר,
אז שוב, זה שזה לא עכשיו הכל, הייתי רוצה...
לא, אז אני שמה רגע בצד את זה שזה לא עכשיו הכל.
אבל אם זה היה עכשיו הכל, מה קורה?
כאילו, לי היה עוד 2,000 שקל.
דרמטי, 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 דרמטי.
לא, פתאום האוניברסיטאות היו מתמלאות.
אני לא מדבר עכשיו כאיתמר המחנך והצוות ניהול, אני מדבר כאילו איתמר, שיש לו ילדים והוצאות. עוד 2,000 שקל, זה היה נחמד.
אז אני מציע את התרגיל להפוך. ושנייה, והתרגיל שלך הוא יותר חשוב. מה הכוונה בסוף? אם אין קמח אין תורה, הדבר הכי קריטי זה שהמורים ירוויחו שכר מכובד. אבל בואו נדבר את התרגיל להפוך. ניתנו 3,000 שקל בפעימה אחת. מה קורה מחר בבוקר לתפשין פי דלד? התשובה היא כלום. אין מורים שלא תכננו לעמוד, שעומדים עכשיו בתור. אתה לא מורה יותר טוב, והאווירה בבית ספר שלך לא יותר טובה. וזו טרגדיה. צריך לשים את זה בחמישה סימני קריאה.
אגב, בואו נראה, ההוכחה היא מאופק חדש, שהשתדרג כבר בשנה הקודמת, וכן השתדרג בתוספת שכר דומה. זאת אומרת, שמורה מתחיל מקבל 9,000 שקל,
כן.
זה שכר ממש סבבה בשביל מורה מתחיל. אני, כאילו, אנחנו כן. קיבלנו גרוש וחצי. אז אם היום המכללות להוראה ריקות, אפילו שביסודי ובחטיבות כן. מקבלים 9,000 כמורים מתחילים, אז ההוכחה היא שבסוף זה לא מספיק.
כן, זה ברור שגם דיברנו על זה בהתחלה.
אפשר להגיד שגם לא מספיק השכר, וגם זה נכון. אבל בואו נסכים, אני דרך אגב טוען שגם היו מעלים בעוד 3,000 שקל, מעבר ל-3,000, שום דבר דרמטי לא היה משתנה. וזה האתגר שלנו. לשאול את עצמנו באמת, מה יכול לקרות פה, והאם האנשים שנמצאים מהם בקודקוד, יכולים להוביל את המהלך הזה.
כי כל עוד השפה היא הישרדות, והשפה היא הישרדות לא בגלל הקטע הכלכלי. כאילו, השפה
היא... גם, אל ת... אסור, אסור להמיד בזה, כאילו, בסוף גם.
קודם כל, נכון, אני מסכימה, זאת אומרת, זה לא שאני אומרת, השכר אחלה צריך להישאר ככה, אבל אני אומרת, בסוף הסיבה, כאילו, שיחד עם תוספות שכר, עדיין אנשים לא עומדים בתור, היא כי השיח הוא המותשות התמידית הזאת שאנחנו נמצאים בה, שכל בן אדם שדיברתי איתו בשבוע הראשון ללימודים, כאילו אחרי יומיים, אנשים כאילו זוחלים ביציאה מהחדר המורים באפיסת כוחות, כאילו זה, אני חושבת שזה במיוחד הכי חזק אחרי החזרה מחופש, שאתה פתאום כאילו נוחת לתוך הדבר הזה ואתה מבין כמה זה הזוי, כי כן. כשאתה נכנס לתוך השגרה, אז אתה כבר בסדר, אתה מתרגל לראש מתחת למים, אבל הרגעים האלה שאתה עולה לנשום אוויר, ופתאום אתה נכנס לזה, זה איזושהי הרגשה של אציל.
גם כן ההסכם משפיע בחלק מהסעיפים גם על היום-יום, למשל בהיבט של הפרטניות. לא, כאילו...
אז הוא מוסיף עוד שעה פרונטלית, ששוב, שכשבפרק הקודם דיברנו עם אורי, שמורה בסטאז' שדיברה על זה שהיא צריכה לבחור באיזה שיעורים היא, איזה שיעורים היא הולכת לבנות ואיזה לא, במשרה רגילה. אז הפתרון בתוך סיטואציה לא הגיונית כזאת, זה להוסיף עוד שעה פרונטלית, חד משמעית לא, וגם, כאילו, הדיבור היה, מה האוצר אמר, משתלם לנו, כי זה חוסך לנו 2,000 תקנים. כאילו, הכי הכי הסתכלות קרה ויבשה של כוח אדם, של פועלים, כאילו, שום דבר שיש בו נשמה, שום דבר שנועד לשפר את האיכות באיזושהי צורה.
לא, גם להוריד הפגיעה עוד בפרטני.
עוד שעתיים פרטני.
שלוש.
שעתיים. שהורידו... אולי לא, יורידו... לא
או שעתיים או שלוש.
נכון. קיצצו בחצי את הפרטניות, שזה כאילו... עכשיו, קודם כל, מבחינתנו כמורים, כשיש לי יום שלם של פרונטליות ובאמצע יש לי פרטני, הפרטני זה האוויר שלי. כי לשבת אחד על אחד עם תלמיד, אני קודם כל לא צריכה לעבוד על זה בבית.
או לא לעשות את הפרטני ולשבת לנשום, שזה מה שהרבה מהמורים עושים.
לא, בסדר, אבל אני נגיד, זה תמוקת הנחה, כי אם זה שעה שהיא באמת לא זה, אז בסדר, אני לא חושבת שצריך לקבל כסף על לא לעשות את העבודה שלך. אבל הפרטניות האלה הן משמעותיות. וזה בדיוק המקום הזה שמסתכל ואומר, זה בזבוז הקצאה, זה על תלמיד או שניים, נוריד את זה, עדיף שהם יוסיפו שעה על כיתה מלאה. זה בדיוק לא רואה איך השבוע שלי נראה, ובדיוק לא רואה מה התלמידים בסוף מקבלים. זה מה שיש לי להגיד על ההסכם.
אני יכול להגיד שהרבה שנים אני חושב כזה, מה העמדה שלי ביחס לארגון המורים, ויש לי הרבה חברים שבאמת עזבו את ארגון המורים ולא מוכנים לשלם להם, ואני כאילו אמרתי, וואלה, כזה, אני כן נהנה מההישגים שלהם, אני מקבל עוד כסף, ואני כן מאמין שצריכה להיות עבודה מאורגנת, אז אני משלם, לא מתלהב, אבל משלם. ועכשיו שמולי, אתה קצת גרמת לי, במיוחד על הקטעים כאילו של הדמוקרטיה וההתנהלות של הארגון, זה כן גרם לי לחשוב. אז יכול להיות שהתקציב של ארגון המורים הולך להיפגע בקרוב.
אני באמת עכשיו רוצה להגיד, ברמה הכי חומרית. אני התחלתי מזה, ואני גם אסיים בזה. בסוף, הסיבה שאני משלמת לארגון המורים, זה באמת כי יש אחלה הטבות. אני חוסכת הרבה כסף בדברים שהם משתלמים לי, כאילו כל האטרקציות של הילדים, לא יודעת, מנויים לכל מיני דברים. זה מחירים...
וזאת גם סיבה שאנשים לא יעזבו.
בדיוק.
יבוא ארגון צעיר ויגיד בוא אלינו.
זהו, לכן, למה אני מציפה את זה? כי זה לא רק, כאילו... הם לא יגנו עליי בסכסוך משפטי. בסוף אנשים עכשיו אומרים, אני יכול לקבל שי קסום לחג פלוס כל מיני הטבות. אתם לא יכולים להציע לי את זה, אז אני לא לוקח. הדרך, כאילו, אני לא, או כל מיני מלגות לתואר שני, או... בסוף, כאילו, אנשים מחפשים את התנאים. וזה עוד, אם אמרנו שאפשר להיות פסימים, אז זאת עוד סיבה לפסימיות. בסוף להצליח לסחוף כל כך הרבה אנשים שבסוף חיים את היום-יום, וחיים כאילו גם את הרצון למקסם את ההטבות שהם יכולים להוציא. יהיה קשה להניע אותם לעשות מהלך כזה.
אם יהיה ארגון גדול שמישהו יקים, אז הוא יכול להביא את אותן הטבות, אבל זה האתגר, זה לא יקרה מחר, אבל אני אומר, זה... אבל בית, אני, כאילו, אם אני אומר משפט סיכום, אני אומר, בסוף צריך לזכור, זה הפנים שלנו. כי אני כבר היום עזבתי את עולם החינוך במובן הקונקרטי שלו, אבל היום כל מחנך לא יכול להתנער בזה שהפנים שלו בעל יסודי. זה רן ארז, במשך הרבה מאוד שנים. הסוג שיח שהוא מנהל הוא השיח החינוכי שמייצג גם את מורי ישראל. סוג המסע ומתן שהוא מנהל זה המסע ומתן שמנהלים. והחזון שאינו הוא החזון של מערכת החינוך הישראלית. צריך להגיד את זה.
כן.
החזון הוא עלייה באחוזים ותוספות שכר בלבד, וזה החזון, וצריך להבין את זה, אנחנו יכולים להגיד, הוא לא מייצג אותנו, זה שטויות. בסוף הוא נבחר כבר הרבה מאוד שנים, והחזון שהוא מייצג הוא החזון של מערכת החינוך הישראלית, ומי שישן עם זה בלילה בשקט, שהוא שם לו.
טוב, אז חבר'ה, יאללה.
היה כיף.
קדימה לעבודה. זה נכון? זה...
דברו איתנו כשאתם רוצים להקים ארגון.
אנחנו מפרסם אתכם אצלנו בפודקאסט.
נכון. אלפי מורים יש לנו פה.
טוב. אז אנחנו היינו חדר מורים. כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לשמולי שהצטרף אלינו לדבר חינוך היום.
תודה לכם.
תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
ואם אהבתם את הפרק ואם נשמע לכם חשוב ומעניין, אז שלחו לעוד כמה מורים.
ובמיוחד אם יש מורים שאתם חושבים שיכולים או כדאי שירימו את הכפפה ויצילו אותנו, אז קדימה. אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בקרוב, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
יאללה, ביי.
ביי.